רציתי לומר עוד איזה רעיון כללי שהכרתי אותו מהשפת אמת, ופה אני רואה ככה בהערות בסוף סדרה א', אז מביאים פה בדברים של הרב ציודה על הכתב והקבלה שהוא מביא לזה גם מקור מהזוהר. בכל אופן, אז נקרא ככה ישר: בזוהר תולדות ועיר האב, ניסה את אברהם, מהי ניסה? הרמת נס. כמו דעת אמרת, רימו נס, שאו נס, רים דיגלה דילי בכל אלמה. הרים דיגלה דאברהם בעיניון דחולה. להרמה דיגלה דצדיקאיה אי ובחינלון להרמה רישה בכל אלמה. באלמה דנו ואלמה דעתי. אז עד כאן ציטוט מהזוהר, אם גם לא הבנו כל מילה, נחזור על רוח הדברים. זה לא משחק מילים, אלא אנחנו רואים ניסיון מלשון נס, ונס זה דגל, נכון? זאת אומרת שהאדם שעומד בניסיון אפשר להרים לו נס, אפשר להרים אותו על נס, זאת אומרת כאילו להעלות אותו, להניף אותו בתור דגל לשאר האנשים. זה מה שהוא אמר פה, מי שצדיק אז הם מרימים את הדגל שלו, אברהם בתור צדיק בלעיני כל העמים וכו', גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אז אם כבר הזכרנו את השפת אמת, אז אני אשלים את הדברים, כי זה נוגע ממש שפת אמת פה על העקדה בסוף הפרשה. הוא אומר שמי שעומד בניסיון אז מעלים אותו על נס ועושים לו נס. זאת אומרת, וזו הנקודה הבסיסית שאולי אני אומר אותה קצת יותר מדי סכמטית, אבל היא נכונה, שלכל אדם יש את הצד הטבעי שלו, דהיינו מה שנקרא הגוף, ויש את מה שאנחנו לומדים אמונה ומבינים שיש לנו צד טבעי שהוא עוד יותר פנימי, אבל צריך לעבוד כדי לחשוף אותו, וזה הנשמה. אז אדם שעמד בניסיון הוא בעצם ויתר על החיים הרגעיים שלו למען שנקרא, למען האידיאל שבו הוא, שהוא מאמין, אם זה קיום מצוות, כמו שבעצם רואים את זה בהרבה מדרשים. זאת אומרת שבזכות יוסף היה נוסע יוצא החוצה, אז היה מרב היה נוס, מה הקשר? אלא טוב, אולי כשנגיע ליוסף נדבר על זה יותר. כיוון שהבאתי אותו עכשיו בתור דוגמה, כשאברהם אבינו עומד בניסיון אז הקדוש ברוך הוא מעלה אותו על נס, ואז הוא עושה לו דברים מעבר לגדר הטבע. לכן זה מה שהיסוד שרוצה הצלמה, שגמרא אומרת במסכת ברכות, שכשיש מסירות נפש אז יש ניסים. כי מסירות נפש זה כבר בניגוד למצב הטבעי. אדם מעמיד את הנפש שלו כדבר עיקרי שלמענה הוא מוכן לעשות דברים, הוא מוותר על הנאות הגוף, זה נקרא מסירות נפש. האדם כזה אז גם הקדוש ברוך הוא יוצא מגדר הטבע ועושה לו ניסים. טוב, עד כאן זה גם כדי לא לשכוח, וגם מעמיד אותנו באור כללי מאוד חשוב על העניין של האבות בכלל, על המסירות נפש והניסיונות שלהם. עכשיו ברשותכם בואו נתחיל אחרי ההקדמה שאמרנו שבוע שעבר ונחזור עליה רק בקצרה. אז יש לנו פה פרשה כבר התפרטות של הדמות הגדולה והענקית הזאת של אברהם אבינו, אבל קודם כל בואו נחזור על המשפט שאנחנו הולכים לקיים דברי נביאים מסייעתא דשמיא, אם היינו חסידים היינו אומרים השם ייחוד וכו'. כן, שאנחנו הולכים עכשיו להתבונן על דמותו של אברהם אבינו, וזאת מצווה מדברי נביאים: הביטו אל אברהם אביכם ושרה תוכללכם. ואמרנו שההתבוננות על אברהם אבינו היא לא התבוננות על עוד צדיק שקיים בעולם, אלא התבוננות על תכונות יסוד שאברהם הטביע בעם ישראל. ממילא אם אדם רוצה להכיר את עצמו שיתבונן על האבות, ואז יתברר לו שבעצם זה מתאים לו להיות שייך לאומה הזאת שהם בישנים רחמנים גומלי חסדים, מתאים לו להיות עוד הרבה דברים, ענבים ודושים ונביאים, כל כמה מעלות שרוצה לצל מונה כמה פעם וכמה מקומות במהלך השיחות. אבל עכשיו זה היה רק הקדמה. כן, אברהם אבינו הוא עמודו של עולם כלשון הרמב״ם, ואנחנו עכשיו הולכים להתבונן בדמות המיוחדת הזאת. יש עוד נקודה שאני מודק ומתנצל קצת, יש נקודה עקרונית מאוד שרב צבי יוסף חוזר עליה הרבה. אני מבין את העיקרון שלה, לא כך מבין למה הוא חוזר עליה כל כך הרבה, וגם לא תמיד אני מצליח ליישם את העיקרון הזה על כל הפרשות. אבל פה זה גם די בולט, אז אפשר כבר לנצל, ובגלל שזה נושא חשוב, אז אנחנו אומרים, לפחות זה חשוב אצלו, סימן שזה חשוב באמת, אז אני אומר את זה כדי לא לפספס לכם את הנקודה הזאת. זאת אומרת, כל הפרשיות התורה, עד שנגיע בעזרת השם לפרשת כי תישא, הכל מסודר בזוגות זוגות בצורה מסודרת להפליק. וזאת הנקודה הבסיסית, שבראשית נוח, זה כאילו מבחינתנו הפרה-היסטוריה, לך לחוויירה, זה אברהם אבינו, חיי שרה תולדות, זה יצחק, אחר כך ויצר הישלח יעקב, אחר כך השבטים, ארבע פרשיות וכו', וכל כך למה? וזה המשפט המפתח שאותו אנחנו צריכים לסגל, גם אם אני לא מצליח להסביר את זה בדיוק על הפרשות, אבל המשפט הוא מאוד מאוד נכון, לא שנותן לו ציונים, אפילו אני מבין אותו, שבכל דבר שאתה נפגש איתו, אתה צריך לדעת שיש מה שנקרא הדבר האובייקטיבי והסובייקטיבי. זה נכון על כל בן אדם, זה נכון על כל נישואין, זה נכון על כל ציבור, זה נכון על כל תופעה גם. מה זאת אומרת במילים יותר פשוטות? יש את הצד הנשמתי שהקדוש ברוך הוא יצר בדבר הזה, זה הצד האובייקטיבי, וכמובן אנחנו כולנו סובייקטיביים, אין מישהו שלא סובייקטיבי, לפחות אם הוא מודה בזה הוא כבר עושה צעד נכון. זאת אומרת, הוא כבר יודע שהרבה פעמים אני מסתכל על המציאות מתוך מה שזה נותן לי. אבל צריך לדעת שאברהם אבינו, אבי האומה הישראלית, אנחנו לא יכולים לקלוט אותו. אנחנו יכולים להתחיל לקחת דברים שבעזרת השם יעזרו לנו להיות בעלי מידות, אבל זה לא, זאת אומרת, גם אם עזרת השם נקבל המון, זה עדיין המבט הסובייקטיבי שלנו. כן, יכול להיות סובייקטיבי רוחני חשוב נפלא, לא אמרתי סובייקטיבי כאילו נמוך, כאילו מה אני מרוויח מזה, אלא אני אומר העיקרון הוא שעם כל בן אדם שאתה נפגש, בוא נגיד את זה אפילו בצורה יותר ברורה ומעשית סובייקטיבית, אתם רואים, כדי שנרוויח גם משהו, לא רק רעיון באופן מופשט. אז עם כל בן אדם שאנחנו נפגשים צריך לדעת כהנחה בסיסית שיש לו נשמה גדולה. עכשיו, איך אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי? זאת בעיה. אז איך אני מתחיל? מסתכל, אני רואה באמת, יש לו מסירות נפש של חסד, באמת עדין מאוד, תלמיד חכם עצום, כן, נביא גדול. זאת אומרת, בכל אחד אנחנו מתחילים לראות משהו, מה אנחנו מקבלים מזה. אבל כל הזמן לזכור שגם מה שאנחנו רואים, לזכור זה רק חלק מדבר הרבה יותר גדול, כי אנחנו תמיד סובייקטיביים. אז יש בני אדם שוכנעים, כן, שעשו את ה... אני לא רוצה להתחיל להיכנס לדוגמאות, כי יש בזה הרבה. אולי דוגמה אחת מאוד ילדותית אפילו, אבל מה לעשות, אני חושב שהיא מסבירה קצת טוב, היא גם אותנטית, ככה היא לא כל כך חשובה, אבל באמת זה הרבה יותר חשוב. זאת אומרת, כי אנחנו גם שאנחנו רואים אדם גדול בתורה וכולי, אז אנחנו יכולים לחשוב, כן, שהוא נתן לנו כן, את החפץ חיים, הוא נתן לנו את המשנה ברורה, או אני לא יודע מה, אבל בעצם אנחנו לא קולטים מי זה החפץ חיים באמת, כן, ישראל, מאיר, הכהן מרדים, זה מציאות גדולה. טוב, בכל אופן, דוגמה פשוטה מדי, כמו שאמרתי, אפילו ילדותית, לפני, לא זוכר כמה שנים, זה בערך יותר מ-20 שנה, כשהתחילו להגיע לארץ מה שנקרא הטרקטורונים, אז לעצמון היה קרם שנטעו אותו, ובעצם עוד לא היה לשם בכלל דרך גישה. היה חשוב לטעת, להרוויח שנה עם אורלה וכו' וכו', אבל כדי שאותו אדם שאחרי על המטע, אז שהוא יוכל להגיע לשם, קנו לו טרקטורון. ואני חושב שגם בשביל זה, נדמה לי, שוב, במבט הסובייקטיבי שלי, שאני חושב שגם שזה יצרו את הכלי הזה. החקלאים שמסתובבים בשדות, ושיהיה להם דרך קלה, לא כל דבר אתה צריך טרקטור גדול וכו', מספיק כזה, זה משהו. בעצם היה אפשר לעשות להם גם איזה וספה, אבל לא. קיצור, אז פתאום, זה היה משהו מאוד נדיר, והיה עמד ביישוב איזה טרקטורון, היה אצלנו איזה אורח בשבת, והוא שואל אותי, בשביל מה בכלל הכלי הזה? כאילו, מה זה? לא כמו היום שכל ילד יודע מה זה. אז לפני שהספקתי לענות, הילדים ישר קפצו ואמרו, זה טרקטורון שאפשר לעשות את הטיולים בדיונות. כן? אז ככה זה קצת הבהיר לי שכל אחד מסתכל על החיים מצד המבט הסובייקטיבי שלו. נכון שיש הרבה כאלה שהיום בשביל זה הם קונים טרקטורון, אבל הפוטנציאל שטמון בכלי הזה הוא הרבה יותר רחב מאשר אותו אחד שקונה את זה בשביל להיות חקלאי, אחד קונה את זה בגלל שהוא רוצה להשתעשע לא יודע מה, בטיולים מיוחדים וכדומה. טוב, אני אומר, הדוגמה היא אולי קצת מיותרת, סלחו לי, אבל בואו ניכנס פה לעניין. אז אם כן, הנקודה המרכזית, אמרתי שפה בפרשה גם אפשר להראות את זה, כל התורה היא מופיעה בזוגות, כי כל הזמן יש לנו מבט כפול, מבט אובייקטיבי ומבט סובייקטיבי, כל דבר בחיים. אברהם אבינו הוא האדם הגדול בענקים. אחר כך שהוא מתחיל להתפרט, אמנם זה התחיל גם קצת בפרשת לך לך, אבל בעיקר בפרשת וירא אנחנו רואים את הענקיות שלו, איך היא באה לידי ביטוי. אז ראינו כבר קצת בפרשת לך לך, כמו שהזכרנו, שהוא קורא בשם השם, הוא הולך ונלחם ומתערב במלחמה בין מעצמות, כאילו מה יש לך, כמה אתה מכניס את הראש בין ענקים כאלה, אתה כולו בן אדם אחד, כן, שבא לארץ ישראל, מתחיל את ההיסטוריה שלו וכדומה. אבל אברהם אבינו הולך וננחם. אבל יש לנו פה פרשה התפרטות הרבה יותר גדולה, והיא קודם כל בהכנסת אורחים, ואני לא אעריך בזה, לא בגלל שזה לא חשוב, אלא בגלל שיחסית זאת נקודה מדוברת הרבה, ובהרבה ספרי מוסר מזכירים את הצד הזה של אברהם אבינו, לא רק שהוא מוכן להכניס אורחים. אני תכף אעיר נקודה אחת שלעניות דעתי לא מספיק כתובה, אני רק אחזור בכותרות על מה שהם מראים, את המסירות שלו, את הזריזות שלו, נכון, כל דבר, ולבקר הצברה, ואת הכמויות הענקיות של שלושה אנשים, וכל מה שהוא עושה, על זה אני לא רוצה להאריך, רק רוצה לתת איזשהו דגש במדרש, הוא מאוד מפורסם, וגם רש"י מביא אותו. שזה היום שלישי למילתו, והקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, למה? כדי לעזור לאברהם. כאילו, אנחנו בוא נגיד בשפה שלנו, אנחנו רואים של הצחוקים, אז כנראה אברהם אבינו היה לו גימלים, נכון? מהרופא באותם ימים, סך הכל יהודי מבוגר, עבר ניתוח וכו', ובדיוק חם, אז אברהם אבינו יכול להגיד, וואלה מתאים, בדיוק ככה מה שנקרא, וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה, כן? שאני בדיוק כמה ימים שאני צריך לנוח, כמה ימים חם, זאת אומרת יום חם ולא יבוא אורחים היום, אני יכול לשבת לנוח. אבל מה קורה אצל אברהם אבינו? בדיוק הפוך. בגלל שאורחים לא באים הוא לחפש אותם, כן? והיער רוצה לקראתם. זה מין תופעה שאנחנו לא מבינים אותה בכלל. תסביר מה אני מתכוון. אני בוא נגיד שאנחנו אנשים טובים, כן? בוא נגיד. לא אומר את זה בציניות. וכמעט כל יהודי, אני בטוח שהם יבואו ויגידו לו, אתה מוכן להכניס אורחים? זאת אומרת, לא יודע מה, יש פה שני חיילי פלוגה שהגיע בשבת, הייתה הקפצה, או סתם הגיעו לפה איזו קבוצה של עולים חדשים, איזשהו אולפן, אתה מוכן לקחת שני בחורים לסעודת שבת? אני משוכנע שכמעט כולם יגידו כן. אבל אני לא מכיר הרבה שאומרים, וואלה, איזה בסה, אין אורחים השבת. כאילו מה שקרה, לחפש את האורחים, זה כבר מדרגה הרבה יותר גבוהה. זה מה שאני רוצה להדגיש. אם אני מנסה שוב להגיד את זה במשלים, זה כמו האמא, נכון? האמא יהודיה נורמלית, כשבאים אליה ילדים, היא שמחה. אפילו שאנחנו מרחמים אליה, נכון? אל תעבדי קשה וזה, ולפעמים אנחנו אומרים לא כדאי וכו', את כך וכך, לא, מה פתאום, וזה השמחה שלי וכו', ועובדת ותורחת. ובאמת זה השמחה שלה. למה? כי יש לה כוח נתינה עצום. היא מחפשת כל הזמן איך לתת. ובעיקר נותנת את זה דרך הילדים שלה. אבל לא רק בזה. אז יש לנו פה משהו מעין הדבר הזה. אברהם אבינו אב המון גויים. הוא האבא של העולם. הוא לא יכול בלי אורחים. ממש קשה לו. הוא לא בא ואומר וואלה ננוח היום. אלא הוא הולך לחפש את האורחים. למה? כי הוא רוצה לתת. כל הזמן הוא רוצה לתת. זאת מדרגה גבוהה שבעזרת השם נשאף גם להגיע אליה. טוב, אז זו הנקודה הראשונה, היא גם המפורסמת יותר, וכמו שהזכרתי בשבוע שעבר, גם היא מופיעה תמיד ככה בציורים, עם האוהל הפתוח לכל הכיוונים וכדומה. הנקודה המרכזית שמופיעה פה בשיחות הרב ציודה, אבל זה באמת כל המאבק של אברהם אבינו על סדום. אבל עוד לפני שאנחנו נכנסים פה לעניין הזה של העניין הספציפי על הפרשה, אני חוזר על משפט, זאת אומרת על הסיפור הזה, הרב צבי יוצא מדגיש פה, וזה על פי המהר"ל. כן, המהר"ל אומר, יש פה במקורות, כי דבר זה שאוהב את הבריות הוא אהבת השם יתברך גם כן. כי מי שאוהב את אחד אוהב כל מעשי ידיו אשר עשה ופעל. לפיכך כאשר אוהב את השם יתברך, אי אפשר שלא יאהב את ברואיו. ואם הוא שונא הבריות, אי אפשר שאהב השם יתברך אשר ברא. כן, זה המהר"ל ונתיב אהבת הרע. משפט כאילו קל להגיד, אבל הוא מאוד עמוק, מאוד קשה לביצוע. ואני כבר מוסיף לכם, כבר שאני בטוח שגם פחות חלק מכם שמע את הדברים האלה, פחות ממני, אבל לא רק אני, ברוך השם שאני לא היחיד שמדבר על הרעיונות האלה. זה רעיונות שצריך לחזור עליהם הרבה ולהפנים אותם. אז בגלל שזה לא זר, אז אני אומר שזה הרבה מעבר לעניין של אהבת הבריאות. זה בכלל מה שנקרא המבט האופטימי על המציאות. אני רוצה להסביר את עצמי לפני שאנחנו נכנסים לעניין הזה של סדום. מה זאת אומרת המבט האופטימי על המציאות? אתה בטוח שתצליח? לא. מה, אנחנו כאלה גאוותנים שאם אני הולך לדבר עם פלוני אלמוני או אני לא יודע מה, אז ישר אני כביכול סומך על כוח השכנוע שלי או על הלחץ הציבורי או אני יודע מה? לא, בכלל לא בטוח. אלא חוזרים לנקודה האמונית בסיסית שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם ישר. נכון, הקדוש ברוך הוא ברא עולם טוב. אנחנו החוטאים. התפקיד שלנו לחפש בכל נקודה את הצד הטוב כדי להחזיר אותו למצב המתוקה. וממילא, עכשיו אני אומר משפט מאוד חריף, כיוון שאני לא רוצה להתבטא על, לא על, ודאי לא על קבוצות ולא על אנשים מסוימים, אבל אני אומר משפט מאוד חריף ונקווה בזהירות רבה, שהרבה פעמים האנשים שהם יותר ביקורתיים בעצם בתוך תוכם יש איזושהי פסימיות על המציאות, מין ייאוש כזה, ולכן הם כמובן מנמקים ותראה מה הוא אמר ומה הוא עושה ואיך אפשר לשתוק ולא יודע מה. דרך אגב, יכול להיות שאתה צריך להגיד את אותה ביקורת, אבל מתוך אהבה זה משנה את כל התמונה. ויכול להיות שגם הרבה פעמים אתה לא תגיד את הביקורת כי עכשיו לא מתאים להגיד אותה, כי אתה מחפש את הנקודה. אבל זה כבר הדרכה מעשית, כיוון שאני לא רציתי להעביר ביקורת על אחרים, כי גם מהם אני לא מתייאש, כן? אז, אבל אני רק רוצה לומר שלפעמים אנחנו כביכול מה שנקרא חושבים שמישהו יותר צדיק, אז הוא ממילא יש לו דרישות יותר גבוהות ממה שהקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו, אז אנחנו נהיים עוד יותר ביקורתיים כלפי שאר העולם, כלפי הסובבים אותנו. תראה מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה ואיפה הם ואיפה אנחנו וכו' וכו', וגמרנו עם בן אדם הזה אתה עוד יכול וכו'. לא רוצה להאריך אפילו במשפטים האלה, אתם הבנתם למה אני מתכוון. לכן צריך לדעת שיש פה איזושהי נקודה בסיסית שהיא שאלה אנחנו חוזרים כל הזמן. זאת אומרת, העין טובה של אברהם אבינו היא נובעת מאמונה, והאמונה זה מבריאה אלוקית. בריאה אלוקית עכשיו מתגלה במידות. טוב, אחרי כל ההקדמות הכלליות האלה, אז בואו ניקח את הסיפור הזה שמופיע לנו פה בפרשה, וגם הפסוקים של הפתיחה, גם מהם יש הרבה ללמוד, אבל אנחנו נקצר בהם. כן, והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצור ונברך. כן, שכחתי בעל פה, אבל לא חשוב, כולם מבינים את מה שאני אומר. המחסה אני מאברהם, אברהם יהיה לגוי גדול ועצור ונברכו בו כל גוי הארץ, כי דעתי ולמען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אז קודם כל יש מה לדייק פה כל דבר בתורה, ממש עד פרטי הפרטים בכל מילה, אבל אני לא מספיק מוכשר לזה, גם לא התכוננתי לזה, וגם יש לי תירוץ שאנחנו לא נכנסים פה לכל פרט. אבל בגדול אנחנו מבינים יש פה שתי נקודות. אחת, כביכול היחס הזה של הקדוש ברוך הוא אל אברהם, אחר כך הנימוק, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. מה עומד מאחורי המילים האלה? כביכול בסופו שלנו, שוב סליחה מהקדוש ברוך הוא שאני אומר את זה ככה, אני לא נעים לי, אני הולך לעשות דבר גדול ואני לא משתף אותו. הרי אברהם אבינו זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא חייב כלום לאברהם אבינו. יכול לעשות מה שהוא רוצה לבד. אבל יש פה כבר בגישה הבסיסית, מה שרוצה לצל מכנה פה, כן, במין בדיחה כזאת, שאברהם אבינו הוא שייך למועצה הדתית של הקדוש ברוך הוא. כביכול הוא חלק מהצוות. הקדוש ברוך הוא מבין שבאמת הוא אב המון גויים. תכף נראה גם מה הניסיון פה. הוא אב המון גויים, אני הולך להרוס את סדום, אז מה, אני לא הולך להגיד לו? אז זה כבר מה שנקרא מצד הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בתוך זה הנימוק, למרות שאמרתי שיש פה מה לרדת עד פרטי הפרטים, אז יש פה גם נימוק, כי דעתי, אשר יצווה את בניו, את ביתו אחריו, ושמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט, למען, כן, יש פה פעמיים למען, למען אשר יצווה את בניו, ביתו אחריו, למען אבי השם אל אברהם, את אשר דיבר עליו. זאת אומרת, אברהם אבינו, הוא נאמן למגמה, הוא מבין משל מה בראתי עולם. לכן הוא מחנך את הילדים שלו לטווח ארוך. ולכן גם הוא יודע מה אני מצפה. ולכן השם אומר, ואז מתחיל כאילו הסיפור, עד כאן זה היה הקדמה. ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, כן, דיינו כבר גדלה, וחדתם כי כבדה מאוד. עכשיו, לא אריך בסיפורים, כולכם הייתם בגן, לא זוכר, לא יודע בדיוק מה הגננת סיפרה, מה לא, אבל כל המדרשים על שקיצרו את המיטה והאריכו ומתחו את הרגליים ודבורים ואני לא יודע מה וכל הדברים הנוראים האלה, שתפעים מנסה לומר לעצמך איך בני אדם אחד מגיעים למצב כזה, כל זה היה ולכאורה שוב רק בשביל ההסברה, לא שאני אומר את זה שוב ללמוד, אז זה לא בא להביא לכם כאילו ראיה מעצמי, הפוך, זה אומר לכם שאם היו באים ואומרים לי שהקדוש ברוך הוא היה בא והייתי זוכה, כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר לי שלא להרוץ את סדום, מה הייתי אומר? ברוך השם, הגיע הזמן, נכון, סוף סוף יש דין ויש דיין, נכון, צריך להראות לעולם מה קורה לאנשים רשעים שיקבלו את עונשם. טוב, אז כמובן כל מה שאמרתי זה שטות, ברוך השם, כנראה בגלל זה הוא גם לא בא אליי, והולך לאברהם אבינו. ואברהם אבינו עכשיו זה הפלא הגדול, אתה יכול להגיד בסדר, אתה יודע מה, החלטת, לא יודע מה, להתעלם, להיות פסיבי, אני לא יודע מה לדמיין, אבל תראו, אם עוד לא התפעלנו עד עכשיו מהפסוקים האלה, אז עכשיו אני צריך קצת לרגש אתכם. ויגש אברהם ויאמר, אף תספה צדיק עם רשע. שמעתם? כבר ככה מתחיל להתווכח. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, אף תספה ולא תיסע למקום. חלילה לך מעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע ויחד צדיק הרשע. חלילה לך. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אתם שומעים? להגיד דבר כזה בבית משפט של בשר ודם, מה היו עושים ישר? עושים אותה החוצה, נכון? ופותחים לו עוד תיק, על מה? ביזיון בית המשפט. עכשיו אנחנו נורים פה על שופט כל הארץ, באמת, לא בשר ודם. צדיק וישר השם, נכון? כל אמונה ואין עוול. אז אברהם אבינו, ככה עבוד בשביל מי? בשביל סדום. אם היית הבא אומר, אני יודע מה, בשביל איזה יהודים, או לא יודע מה, חטאו בזה או חטאו בזה. דובר פה, כמו שראינו בשבוע שעבר, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, אין עוד דוגמה שקיבלה כל כך הרבה מחמאות מהקדוש ברוך הוא. רעים וחטאים להשם מאוד, כמו שאמרנו. ועל זה אברהם אבינו הולך להיאבק. דבר לא מובן אחר. ועוד בסגנון כזה, שהוא מסתכן. מה הוא מסתכן? כשאתה שימו לב, זה עוד חידוש של הרב צדוק הצל. פה יש מסירות נפש אמיתית. עכשיו אני צריך להסביר את המושג. אמרתי זה גם קצת בהתחלה. הרבה פעמים אנחנו משתמשים במושג מסירות נפש על מה? על אדם שהוא לומד עד מאוחר בלילה. נכון, אז יש לו מסירות נפש לתורה, ברוך השם. אדם לפעמים, אני יודע מה, חי בעניות, כמו הלל הזקן, והיה לו מסירות נפש לתורה, שהוא מתוך 50% מה שהוא הרוויח, שלם לשומר השער, וכשלא היה לו, היה לו מסירות נפש, עם כל הסבל, הלך ושכב על הגג בשלג. בסדר, זה גם כן מסירות נפש. נכון? יהודי הולך לצבא ומסתכן, זה מסירות נפש. יהודי הולך לגור באיזשהו, לא יודע מה, באיזשהו קרוון קטן, באיזשהו גבעה, בשביל להיאבק על ארץ ישראל. זה מסירות נפש, נכון? ככה אנחנו מתבטאים. אומר רב צבי הצר, כל הדברים האלה שאמרנו עכשיו, כן, הוא לא נותן את הדוגמה הזה. אני אומר, כל הדברים האלה בעצם זה מסירות גוף. נכון שזה מבטא, למה זה נקרא מסירות נפש? כי זה מבטא שאדם חשוב לו איזשהו אידיאל, אבל בעצם את מה הוא סיכן? רק את הגוף שלו. אפילו חייל שהוא באמת חס ושלום יכול להרג, הוא מסכן את הגוף שלו, אבל לעומת, אתם תבינו מה אני מנסה להדגיש, הוא לא מסכן את העולם הבא שלו. אדם שיש לו מסירות נפש לתורה, אז לא אמרתי שזה קל, אני לא התכוונתי לזלזל בכל הדוגמאות האלה שאמרתי, שהוא מוכן ללמוד תורה אפילו כשקר מאוד, או אפילו כשהוא רעב, או כשהוא עייף, אני לא יודע מה, אבל בעזרת השם כשהוא יבוא לעולם האמת ישר יפתחו לו את השערים. אבל אברהם אבינו, את מה הוא מסכן עכשיו? מסכן את כל עולם הנצח שלו, לא את הגוף שלו. הגוף שלו זה דבר שולי. לבוא ולהגיד ככה דברים לקדוש ברוך הוא, ועוד אברהם אבינו, הוא מלמד אותנו אמונה, הוא יודע שקדוש ברוך הוא קיים לעד, כן, קיים לנצח, ואתה בא ומתווכח איתו ככה? ותכף אנחנו נראה קודם כל מה הניסיון פה, ואנחנו רואים שאברהם אבינו לא נענש על זה, כמו שאחר כך אנחנו נראה בעזרת השם כשנגיע לפרשת כי תישא, סייעתא דשמיא, את המסירות נפש של משה רבנו על כלל ישראל, גם כן מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, וגם הוא מסכן את כל העולם הבא שלו בשביל זה. זה כבר לא רק מסירות גוף אלא מסירות נפש. על מה? על אהבת הבריות. עכשיו צריך להסביר מה העניין פה, ולצורך העניין עכשיו אז אני אגיד את זה בשוב במילים פשוטות, אבל אני אומר לכם זה בכלל פשוט הרי לכאורה כל מה שהצגתי עד עכשיו כביכול שאברהם אבינו היה צריך מה שקרה להסכים. ועוד ככה בסוגריים, אם כבר לא מספיק שאלנו שאלות, אז לכאורה אברהם אבינו גם מה זה עכשיו ככה, זה בבדיחות כזאת אני אומר, מי שכזה רדום בקריאת התורה ולא למד קודם, נדמה לו ככה שהוא נפל פתאום ככה בשוק, ככה כאילו מה זה שם עומד במקה 50, 45, 40, כאילו שם מנהל איתו שם איזשהו מסע מתן, אולי זה תסכים וזה וזה, בסוף טוב עשרה, אז מה העניין פה? מה אתה מתחיל עוד לעמוד על המקה עם הקדוש ברוך הוא? טוב, על השאלה השנייה, זה לא הסדר, צריך לנות על ראשון ראשון, אני מיד אגיע, אבל זה פשוט. הרמב"ן אומר, וגם בעצם גם רש"י אומר את זה, שאברהם אבינו רצה להציל את חמשת הערים, הוא אומר, אם יש עשרה צדיקים בכל עיר, תכף אני אסמיר, אז נציל חמש. אין תשע ועוד אחד, כן, אחר כך אולי נציל ארבע, שלוש וכו', זה לא סתם איזשהו עמידה על המקח, אלא הכל חוזר לנקודה הבסיסית, שאותה אני רוצה לנסות להסביר עכשיו. מה הניסיון שהקדוש ברוך הוא עושה לאברהם אבינו? האם באמת אתה מרגיש שיש לך אחריות עליה? אב המון גויים זה לא סתם תואר. לא מכיר בן אדם שיבואו ויגידו לו, תשמע, הבן שלך נתפס באשמת רצח ולכן הוא לא יודע מה, הולך לידון למאסר עולם, או קל וחומר אם ידונו אותו למוות, ויגיד וואלה באמת הגיע הזמן להעמיד אותו במקום ותעשו לו כך וכך. למרות שאובייקטיבית הוא יודע שאולי ככה צריך לעשות, אבל כשהוא אבא שלו כל המבט משתנה. ועל מה הוא יתחיל להגיד? להיאבק, תן לנו צ'אנס. אני אומר לכם, זה לא הוא בעצמו, זה החבר'ה גררו אותו, ובאופי הוא בחור טוב, נכון, וכל כל הדברים האלה. אתה פתאום רואה איך כל ההסתכלות שלך היא שונה לגמרי. ולכן אני חוזר לאותה נקודה, שמי שאוהב את הקדוש ברוך הוא אוהב את בריאותיו. הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם, האם באמת אתה מוכן להיאבק, להציל אפילו את אנשי סדום. אברהם אבינו עומד בניסיון. לא סתם עומד בניסיון, מתווכח. ולמה הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותו? לא ראיתי את זה מפורש, אני חושב שזה רוח הדברים במדרשים. אני פשוט אומר זו שאלה עדינות, לא בגלל שיש לי פה חידוש גדול, אלא באמת, למה הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותו? הרי הוא באמת מדבר דברים חריפים עוד. הוא מרגיש שזה נובע מתוך כאב גדול ואהבה לבריאות, אפילו לאנשי סדום. ומה אברהם אבינו רוצה ב-50 צדיקים? אם יש שם קצת צדיקים, אולי, אז עכשיו, כאילו בשפה שלנו, אולי נפתח שם, לא יודע מה, איזה כולל, לא יודע משהו, איזה מכון, או איזה, כאילו, כמה חבר'ה איתם להתחיל לעבוד. או אם תרצו בלשון יותר ציורית, אולי אפשר להתחיל להיכנס, להתחיל לייבש את הביצות. הוא מחפש את הדרך, הוא לא אמר, אבל טוב, תשמע, באמת ככה, במין איזשהו מבט של שופט כזה, דן את כל העולם, זאת אומרת, כאילו, בפקולטה למדעי המדינה, ובאמת מגיע עונש כזה, מגיע עונש כזה, מה אתה אומר וכו', כאילו איזה אדם זר שמסתכל על המציאות כאילו היא לא נוגעת אליו. אברהם אבינו מאוד מאוד נוגעת למציאות, ולכן הוא נאבק, לכן הוא מתווכח, לכן הוא אפילו במרכאות מעיז ומסכן את כל העולם הבא שלו בשביל להציל. זאת אהבת בריאות אמיתית. כן, זו מדרגה צריך לשאוף עליה, לשאוף. וזו מדרגה שנובעת מתוך אמונה גדולה. זה המסירות נפש על סדום, קל וחומר על יהודים. עכשיו, יש לנו, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל בכל זאת אני רוצה, מה שנקרא, להתעכב על כמה נקודות. על אחת, זה הלילות מיודענו, הזכרנו כל שבוע שעבר גם כן, שיש התבררות שלילית כל הזמן, הפוטנציאל שהיה לו להתחבר לאברהם אבינו, איך הוא ניצל את זה, אז במרכאות, כן? הזכרנו את זה שבוע שעבר, שהוא הולך לסדום, פה אנחנו רואים עוד יותר, ואפילו שהוא כבר קורא את מה שקורה, ואברהם אבינו הולך ומנסה, כן, המלאכים הולכים להציל, ואברהם אבינו נאבק עם מה שנאבק, לוט לא רוצה לחזור לאברהם, אז הוא, זאת אומרת, קשה לו מבחינה רוחנית להיות ליד אברהם אבינו, בוחר בדרך לא טובה, זה בערך של תאוות, לכן זה לא במקרה, זה כבר דברים מפורשים גם במדרשים, גם בכמה פרשנים, לא במקרה יוצא ממנו עמון ומואב, שזה גם כן ויחל העם לזנות לבנות מואב, כמו שעוד נראה בעזרת השם פרשת בלק ופנחס, ולי נדר מה שנקרא סמל של תאוות, שותי יין בורח מהצרות, זה מיודענו לוט, ככה שנקרא בקודים. עכשיו יש פה עוד איזושהי נקודה קצרה, היא נקודה מוסרית שככה, אני כבר לא זוכר באיזה שנה זה היה, שככה הרב אלון היטיב מאוד ככה לבטא שוב כדרכו המיוחדת על אבימלך. יש לנו פה גם כן כאילו עוד סיפור תוך סיפור בדרך, הוא הולך ועוד פעם חוזר סיפור דומה למה שהיה עם פרו שלוקחים את שרה. אז יש פה שתי נקודות, רק אני אומר את זה בקצרה. קודם כל, אבימלך עושה את עצמו תמים, וידעתי מי עשה דבר הזה, וגם אתה לא הגדת לי, וגם זה, הכל מין כזה ככה תמימות, כמו שאנחנו יודעים עד היום שחקים אותה תמיד כן, הגויים שמסביבנו בתמימות הזאת. אבל מה שיותר חשוב זה שאברהם אבינו, יש פה, זה הנקודה המרכזית שאותה הרב אלון הדגיש באותה שיחה, אברהם אבינו הראית, ידעתי כי אין יראת אלוקים במקום הזה. נכון, מה איך אתה יודע? רק הגעת. אז אברהם אבינו כנראה לו רוח הקודש, כן? אבל בסדר, אבל אנחנו מחפשים כאילו את הדרך. איך אברהם אבינו ישר שנכנס למקום ויודע אם יש שם יראת אלוקים או לא? אז מה רש"י אומר לנו? שואלים אותו מי, אשתך, אחותך וכו'. הוא אומר, אם אדם בא למקום, שואלים אותו, יש לך איפה לישון, יש לך מה לאכול. סימן שיש להם יראת אלוקי. ואני אומר שוב, וישר אני מרחיב את זה. הרבה פעמים אתה יכול לראות בתוכן השיחה של אנשים, ומה שמעניין אותם, אתה מבין איפה הראש שלהם נמצא. בסדר? לא צריך חכות למעשים, שבעזרת השם לא יבוא. אז זה יסוד מאוד מאוד חשוב. אברהם אבינו, בפיקחות הגדולה שלו, הוא כבר מבין שאין יראת אלוקי במקום הזה. אם כשהוא מגיע ישר, מחפשים אותה אישה, זאת בעיה רצינית. אבל זה אמרנו בקצרה. עכשיו ברשותכם אני רוצה להגיד פה עוד נקודה שאמרתי אותה עוד כמה שנים, אבל בגלל חשיבות הדברים נקודה לא יודע כמה ידועה וכולי, אבל בכל אופן אנחנו מגיעים לעקדה. כמובן העקדה זה שיא, זה הנס מרוב שזה גדול, מרוב שזה מה שנקרא עוצמה אדירה, שאני אומר דוגרי, אני אפילו קשה להבין אותה, זה לא שאני מתספק חס ושלום. תכוון, קשה לי לדבר על זה מרוב העוצמה של העקדה. ובאמת אברהם אבינו עומד בניסיון הזה בצורה מכובדת. אבל יש פה על הפסוק הראשון, והיא אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם. אז קודם כל ממש ככה, בגלל שאנחנו חייבים לקצר, אז הרשב"ם קובע פה יסוד שהוא ידוע, ומה זה ויהי אחר הדברים האלה, זאת אומרת משהו בעקבות מה שהיה קודם, זאת אומרת יש פה איזשהו הקשר. נזכיר רק דוגמה אחת, ויהי אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן, כן, אחרי ביקתן ותרש אז אחשוורוש עושה כך וכך. קיצור, הוא מביא פה ראיה כדרכו של הבקיאות העצומה שהייתה להם בתנ"ך. אז אחרי שהוא מניח את ההנחה, עכשיו הוא אומר כאן, ברשותכם, מפני חשיבות הדברים ועוצמתם, לא רוצה שתחשבו שאני צובע אותם, אלא תקלטו את זה בצבע שהרשב"ם אומר. אחר כך נראה שזה בעצם כבר מדרשי. אף כאן, אחר הדברים שקראת אברהם ברית לאבימלך, לו ולנינו ולנכדו של אברהם, ונתן לו שבע כבשות הצאן, וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת, שערי ארץ פלישתים בכלל גבול ישראל, והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לא תחלק על נשמה, וגם ביהושע מטילים על הרי חמשת צרני פלישתים גורל, לכן והאלוקים ניסה את אברהם. אתם שומעים, אחר הדברים האלה, כן, אז מי שלא הספיק עוד לקרוא, אז אני רק אומר, יש פה את הברית של אברהם ואבימלך, כן, וכביכול אנחנו עכשיו מה שנקרא הבטחה לפחות שארבע דורות אנחנו לא נלחמים אחד בשני. אחר הדברים האלה שאברהם הכרת ברית עם המלך, אומר הרשב"ם, לכן והאלוקים ניסה את אברהם כנתרו וציירו, כי דכתיב הניסה אדבר אליך ואתה לך ועלהו לעולה. סליחה, דילגתי שורה. חנני השם ונשאני, כלומר נתגאית בבן שנתתי לך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם, ואתה לך ועלהו לעולה וראה מה הועיל הכריתות ברית שלך. וכן מצאתי אחרי כן במדרש של שמואל, ויהי ארון השם בארץ בשדה פלישתים שבעה חודשים, כן, ואז במדרש שם כתוב שזה בגלל השבע כבשות שאברהם אבינו נתן לאבימלך, אז ארון פלישתים היה בזה, בארץ פלישתים שבעה חודשים, ויש בהוצאה שלא מצאתי פה היום כרגע, אבל אתם יכולים לראות בתורת חיים, בהוצאה הזאת של מוסד הרב קוק, מביא שם עוד כמה מדרשים דומים, שעם ישראל היה, לאדום היה שבעה מלכים לפני שעם ישראל העמיד מלך וכו'. בקיצור, עין ביקורתית על הברית הזאת של אברהם ואבימלך. ואם תרצו שוב גם לצערנו בצורה אקטואלית, אבל הכל אומר זה שבעזרת השם שנדע להתגבר. שכני הטוב הרב יצחק עמיתי כתב על זה מאמר, שאנחנו יודעים תמיד שהקשר שבין עם ישראל לאזור גרר, שזה, אתם יודעים איפה זה גרר, נכון? הייתה מועצה אזורית, לא אזורית, מועצה מקומית גררה, כן? זה שם ליד דיר אל-בלח. בקיצור, כל אזור של גוש קטיף, פלישתים, אנחנו יודעים שתמיד הייתה בעיה לעם ישראל עם האזור הזה, נכון? גם שאול, גם דוד, גם תקופות יותר מאוחרות, כולל עד ימינו אלה, שבעזרת השם צריך לתקן את העניין. קיצור, המסירות נפש, המחשבה הזאת של כיתת ברית עם אבימלך, שהיא תביא את הפתרון ואת השקט לנו ולבננו, יש פה יותר מביקורת, לפחות לפי הרשב"ם, על אברהם אבינו. שוב, מי אנחנו, לא הולכים לדון אותו, אבל מעשה אבות סימן לבנים, יש פה איזושהי נקודה שבעזרת השם אותה אנחנו רוצים לתקן. אבל כמובן אני רוצה לסכם את הדברים שראינו, ואולי גם נגיד את זה ככה בצורה, נקרא לכם גם כמה שורות ככה מדברי רב צדוק הכהן, כן, זה גם כן הראה לי שכני הטוב. כל המציאות הזאת של האבות זה מציאות מה שנקרא מאוד מאוד מיוחדת וניסית. אז מה שאנחנו מכירים בדור שלנו בגלל רב נחמן, כן, אבל זה לא בא לקחת לו שום דבר. הוא אומר פה שאין ליהודי להתייאש שום דבר, הוא אומר, בכל בניין האומה הישראלית היה אחר הייאוש הגמור דאברהם ושרה זקנים, ומי מילא לאברהם, איניקה ונמסרה, שלא עלה על דעת אדם עוד להאמין זה. ואפילו אחר הבטחת המלאך ושרה צדקת ידה והאמינה עד השם יתברך יכול, כל יכול, ועם כל זה צחקה בקרבה. שיהיה רחוק אצלה להאמין זה. כן, אישה בת 90, כן, שעד היום לא הצליחה להיכנס להיריון, פתאום עכשיו. אבל מעת השם הייתה זאת, שיהיה בניין האומה דווקא אחר הייאוש הגמור. שלא יאמין שום אדם ואפילו שרה שתיפקדו. כי זה כל האדם הישראלי להאמין שנתייש כלל דלעולם השם יתברך יכול לעזור ויפלא מה שם דבר. טוב, קיצור הוא ממשיך פה שגם הגאולה עתידה תהיה בצורה כזאת שעד שתיישו מן הגאולה. אבל עכשיו אני לא רוצה לומר פה, זה גם דבר חשוב לדעת שלא להתייאש בשום מצב, דבר עצום. אבל בעיקר בוא נגיד את זה בצורה חיובית עליך תחילאית. אבל זה לא שקדוש ברוך הוא במקרה, זאת אומרת, אתם מבינים עכשיו את הציניות שאני אומר, היה איזה זוג זקנים, לא הצליחו, ועכשיו פתאום הקדוש ברוך הוא מתערב בבריאה ומוליד ילדים. הרי ברור שכל דבר הוא לא במקרה, ובוודאי שיסוד האומה הישראלית הוא לא במקרה, והקדוש ברוך הוא יוצר, כדי שנלמד שבעצם כל היסוד של עם ישראל, זה לא שאנחנו עושים בדרך הטבע, ואז יש עוד איזושהי סייעתא דשמיא, אלא הכל זה יצירה אלוקית, זה נס אחד גדול, ובתוך הנס הגדול אנחנו מצווים לפעול בדרך הטבע. אבל זה נס, הוא חושב שיש לנו כאלה אבות שהם גילו את המסירות נפש שלהם כלפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר. ואמרנו מי שעומד בניסיון מעלים אותו על נס, בעזרת השם גם יעשו לו ניסים. טוב, עד כאן הפעם.